כל חי אונליין 93fm.co.il
אוח הגובה ששר הלבן יורה.
החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל המערבי מניינים רבים לתפילת מנחה עד לשקיעת החמה. כתבנו בנצי לזרוביץ' מציין כי כוחות גדולים של משטרה ומשמר הגבול מאבטחים את הבאים לכותל, והכניסה לאזור העיר העתיקה ברכבים פרטיים תיאסר, נאסרה מהשעה 5 אחר הצהריים. קווי התחבורה הציבורית לכותל המערבית הוגברו משמעותית, והאבטחה הגבוהה במקום תימשך עד לאחר הצום. בצד הצום כמדי שנה יחולקו במתחם מיוחד ברחבת הכותל שתייה וכיבוד, על ידי משפחת רובין ובסיועם של עוזרי רב הכותל יוסי קורצווייל ויוסי בלוך. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה התייחס לאיסור העלייה להר הבית ואמר כי 1263 יהודים עלו היום לצערנו אל הר הבית. דווקא היום יום תשעה באב, היום בו חרב בית המקדש, חובה לשוב ולהזכיר כי העלייה להר הבית אסורה על פי ההלכה. אותם יהודים העולים להר הבית מחללים את קדושתו, דברי הראשון לציון. כאן בכל חי נמשיך ונשדר תוכניות מותאמות עד סיום הצום. באתר כל חי ובאפליקציה ניתן לצפות ולהאזין גם לשיעורי תורה המותאמים ליום צום תשעה באב. זמני יציאת הצום, בירושלים ב8:05, בבני ברק ובמרכז ב8:07, בחיפה ב8:08 ובצפון הנגב ב8:07. ולפני סיום כתבנו אשר גרייבר שוחח עם מתפללים ברחבת הכותל המערבי ושמע את התחושות שלהם ביום בו אנו מציינים את חורבן בית המקדש.
אז הגענו פה לתורל הכותל המערבי, פה מול שריד בית המקדש, ופה אנחנו רואים במוחש את המשבר ואת החורבן, אבל בד בבד אנחנו גם רואים פה את העניין של התיקון.
התחזית היום חם מהרגיל, בלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וביום חמישי תחול ירידה קלה נוספת, והן יחזרו להיות רגילות בעונה. ולסיום, כחלק מהכנות לגאולה, נביא כאן בכל חי שידור חוזר מהמשדר הייחודי, המנסה לדמות איך ישמעו השידורים כשהמשיח יגיע. השידור יחל אם ירצה השם הערב ב9 והשתתפו בו רבנים, אומנים, אישי ציבור וכמובן שדרני וכתבי כל חי. לאחר מכן ב-11 בלילה הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי בשיעור שלו שודר היום עקב תשעה באב. ועד כאן חדשות כל חי.
על זה היד עובל ליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.
שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
אמי זיכרונה לברכה הייתה ניצולת שואה. לפני השואה היה לה בעל, היו לה ילדים. הבעל נפטר והילדים נפטרו, והיא חזרה, הגיעה ארצה אחרי השואה, מסכנה, בוכה, שבורה ורצוצה. הייתה אישה מלומדת, אישה חכמה, אישה חזקה, יש עליה הרבה סיפורים, היום לא היורצת שלה, לא מתאים לספר עליה סיפורים, אבל היא תמיד הייתה אומרת שאחרי השואה הייתה נורא מסכנה. אין כלום, רק זיכרונות עגומים. אז מה עושים? כל הלב מלא, מלא בציפייה לישועה, לתחיית המתים, לבניין בית המקדש, לכל הברכות והתפילות. אבל הקדוש ברוך הוא עזר, התחתנה, נולדו לילדים, ואז כל הציפיות דאחו קצת, לא דאחו, אבל נדחקו לקרן זווית, כי יש צרכים יומיומיים, הילדים גדלים, צריך לקנות להם, לעשות להם, לרשום אותם לגן, לבית ספר, לעשות אותם שיעורים, כל מיני צרכים על יומיומיים, אז זה לא כל כך היה אפשר להתמקד בלחכות לגאולה. אז היא אומרת, היום אני מבינה מה זה הצדיקים. הצדיקים היו מחכים לגאולה, אפילו שהיה להם את כל הבלגנים היומיומיים. אז יום, 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 הוא יצא לשמור לעצמו פינה בלב, לחכות לגאולה. עד כאן דבריה של אמי, היא עריכה על זה יותר, כבר דיברתי על זה פעם, אבל רבותיי, אני רוצה להוסיף. יש לנו 3 שבועות בשנה שאנחנו צריכים טיפה לבכות יותר. יש לנו 9 ימים, 9 הימים עוד יותר, ויש לנו את 9 באב, שבו באמת, באמת אנחנו צריכים להתמקד במה שהצדיקים הגדולים יודעים להתמקד כל השנה. בשולחן ערוך כתוב שראוי לכל ירא שמיים להתאבל על חורבן בית המקדש. זה כל השנה. מי ש... בתשעה באב לא צריך להיות ירא שמיים, בתשעה באב אנחנו לומדים את הנושא הזה ורואים ומבינים, ואנחנו באמת 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 רוצים להתאבל על ירושלים. אנחנו כאן עכשיו כאן לקראת סוף 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 תשעה באב, ממש מתחילים עכשיו לקום מתוך האפר, להתחיל לצמוח מחדש. הביטול שלנו, השבירה של כל השמחה והיופי, הכל לשבת מעולל באפר ראשו, באפר קרנו, באפר כל הדברים האלה עכשיו באמת, באמת יצמיחו מתוך האפר, יצמיחו אור חדש על ציון, תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. אמן ואמן.
שבח הגאולה עם הרב חנוך גבר.
ותחיש לגאולה עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
כן, אנחנו... הפתיחים מתערבבים ביניהם. וזה רק מסביר שאנחנו ככה בלי מנגינות ובלי כלום, אבל תתכוננו, תתכוננו, אנחנו מריחים. כמו שאתה אומר אלעד, לא יודע מה באת להגיד, אבל פתאום ככה נזכרתי, מריחים את ריח בין הזמנים, אוטוטו, הכל פתאום ככה יורד, ומוזיקה וכל העלתת העצבות הזאת עולה, אלא אם כן, בעזרת השם עוצרים את הכל, ומשדרים ישירות מבית המקדש השלישי, ולזה אנחנו מחכים.
הלוואי, הלוואי.
9 בערב, המשדר המיוחד ש...
זה מסעת חיינו, נכון? נכון, וזה מה שאנחנו מבקשים ורוצים.
עד מיד במקדש.
בעזרת השם הולך להיות פה בין הזמנים מאוד מאוד מושקע, ומאוד מאוד יפה.
שידור... ותודה לישי פופובסקי, הטכנאי שלנו.
שידורי חוץ, שידורים מתוך הגלים, ממש, משהו באמת באמת מדהים בתכנון, כאילו ברמת הרעיון, שווה להיות מוכנים גם לזה.
כן.
להתחיל להריח את העניין הזה. אבל עכשיו בינתיים אנחנו... עסוקים ועוסקים גם בשעה הזאת יחד איתכם המאזינים
ועסוקים בעצם... במתכון יותר ידי זמן ממה שחשבנו מסתבר באמת? זה מה שאתה אומר לי ילד
כן,
ספר, ספר למאזינים כמה שהתראות באתר על
גם צבי נוימן עצמו מעדכן פה שהמון מאזינים מבקשים ממנו באופן אישי תוגיות משיח וגם מאזינים ששולחים פה גם לאתר וגם לאפליקציה רוצים שוב את המתכון של נוימן עם ההוגיות משיח זה מדהים תשמע, זה מסורת של 100 שנים. אז כנראה שזה אמור להיות באמת משהו טעים ואיכותי. שאלנו מקודם אם ההוגיות הללו למכירה, נוימן מציין פה שזה לא למכירה, כי אם יהיה לעוד אנשים, אז המשיח ילך אליהם ולא יבוא אליו. אבל מאוחר לך כבר נוימן, כי המתכון משתולל בכל רחבי הארץ.
כן, הוא רץ, אץ רץ, מה שנקרא.
כן.
יפה, יפה. אז אולי באמת נחזור על המתכון פעם אחת נוספת. מה אתה אומר?
כן, הוגיות משיח מבית מגדניית צבי נוימן, מתכון של למעלה מ-100 שנה, דור אחר דור.
דור אחר דור.
שנהוג לעשות אותו אך ורק במוצאי 9 באב, במקביל מאזינים שנוספים רוצים לדבר איתנו, 039-039-039 יכולים לחייג עכשיו, זה המספר פה באולפן.
שידור חי, אלעד כהן ויהודה שוקרון מקשיבים רק לכם.
שידור חי, פרפראות, חידושים,
הגיגים.
סיפורים, סיפורי חיזוק, אהבת חינם, כל מה שעל לשונכם, 039-039-039, קובי, אלי מקבל מכם את הטלפונים.
אולי גם סיפורי עדות ופולקלור על מנהגים שונים של כל עדות כאלה, כל עדה הקדושה ומנהגיה, על היום הזה דווקא.
על
מוצאי צום 9 באב.
באמת מעניין, תשמע, כל אחד ונכון, נכון.
להיכנס לצבעים, לפולקלור. אז שימו לב למתכון ההוגיות. 1 קילו קמח.
כן.
200 גרם סוכר, אל תצחק אותי עכשיו. 1 קילו קמח. אל תצחק אותי, אני אתחיל בהתחלה. 1 קילו קמח.
כן.
200 גרם סוכר. 10 גרם מלח.
כן.
250 גרם או חמאה, אם לא רוצים להיות חלבים, אז משהו פר ומרגרינה בטעם חמאה. 250. 5 ביצים. 400 מיליליטר מים רגילים. 400 מיליליטר, אני חושב אפילו בבקבוקים של התינוקות אפשר למדוד את זה, זה לא בעיה. 400 מיליליטר מים רגילים, 100 גרם שמרים, מרדדים ויוצרים בצק רך, ואז עושים עם כוס כל מיני צורות, מה שרוצים, 15 דקות אפייה, אני הייתי מציע איזה צורות של, אולי אם יש איזה שבלונה של W-E, We Want, משיח now, כל הוגיה עם המילה הזאת, אחת מהמילים הללו, ו-15 דקות אפייה בחום של 180 מעלות, סליחה, 20 דקות אפייה. 20 דקות אפייה
ב-180
מעלות.
ושואלים פה האם זה שמרים יבשים או קוביות.
סיבכתם אותנו לגמרי. נוימן, תהיה איתנו על הקו, אתה חייב להיות בהזנה, נוימן.
האם מדובר בשמרים יבשים או בקוביות? יפה, טוב, הפכנו לתוכנית מתכונים, אבל זה בסדר, העיקר הכוונה.
מישהו ביקש מאיתנו את הכתובת של הרב רומנו, של ההרצאה עכשיו של הרב רומנו באלעד. אז אם כן, עכשיו בבית הכנסת בית יוסף, ברחוב רבן יוחנן בן זכאי 80. עד 82, ככה זה הבית הכנסת שם ממוקם. כולם מוזמנים, שם ההרצאה כרגע ממש בזמנים אלו של הרב חיים רומנו, מיד לאחר מכן כמובן מנחה וערבית. ובמקביל, ממש בבית הכנסת ליד, חברי השכונה מוזמנים לקרנת סרט יהודי באנימציית תלת מימד על בית המקדש השני. סרט של 50 דקות על בית המקדש השני, בבית הכנסת ראות, בן זכאי, 70. עד 72 בסמוך לבית הכנסת בית יוסף.
כן, לגבי השמרים, כותב פה נוימן, שמרים טריים.
שמרים טריים, נוסיף את הפרט הזה שהוא חשוב.
שמרים טריים. טוב, עכשיו למאזינים, 039-039-039, יש לנו שיחה על הקו, בבקשה. מרדכי, בבקשה, כן.
שומעים אותי.
שומעים ושומרים על האימפריה, כן.
זה סיפור השגחה וגם אהבת חינם. הדבר קרה בצרפת בזמן מלחמת עולם השנייה. כידוע, החלק הדרומי של צרפת היה יותר נוח ליהודים להסתתר
באזור של ליון שם, בליון? בליון, נכון?
זה גרנובל, זה עיר שעל יד האלפים הצרפתים נקרא. עכשיו שם ההורים שלי הצליחו להגיע ולחבא תחת שם בדוי. אז הסיפור היה כזה, שם היה גר גם הבן דוד של אבא שלי, דרך אגב הם יוצאי רומניה, הונגריה, והוא היה גם בעל עסקים, היה לו חנות לפרווה, אבל גם בנוסף לזה הוא היה ראש המרתרת הצרפתית באזור. עכשיו, ואבא שלי עבד בחנות. עכשיו, יום אחד אבא שלי היה אצלו בביקור, הוא היה גר בווילה מחוץ לעיר, וזה היה זמן של חורף, מאוד קר. עכשיו, הם דיברו, אז אבא שלי אמר לו, לבן דוד, תראה, אתה חושב שאתה מוגן, אבל אני מציע שאולי נעשה משהו, אם תצטרך איזשהו יום לברוח. אז
תוכנית מילוט, לעשות איזה תוכנית מילוט, אסקייפ.
כן, בדיוק. עכשיו, מסביב לווילה הייתה חומה קטנה, היה כלומר גן וחומה. אז אבא שלי ראה איזשהו עץ קרוב לחומה בפנים, ושם הוא עשה פתח בתוך החומה, שאם הוא יצטרך הבן דוד לברוח, הוא יוכל לברוח משם. טוב, יום אחד אבא שלי היה בחנות עם עוד כמה אנשים, דופקים בדלת, פותח, גסטאפו. אתם יודעים, כלומר
כוחות הנאצים.
הנאצים. ואז הם אומרים, איפה הבן דוד? הם מחפשים את הבן דוד, כנראה מישהו ישין עליו וכו' וכו'. טוב, מחפשים בחנות, כמובן לא מצאו אותו, עזבו. אז אבא שלי אמר, אני חייב להודיע לו. אז מה היה לו? אופניים. אז הוא רכב על האופניים ונסע לווילה של הבן דוד כדי להזהיר אותו שהוא יברח. כשהוא צלצל בדלת, מי פתח לו? חייל גרמני. הרי הם באו עם מכונית.
מכונית, באו עם האופניים.
אז הם השיגו אותו, כן.
השיגו אותו. טוב, אז החייל הושיב את האבא שלי בקורסה, והייתה הוראה לכל חייל גרמני, אסור לעזוב מי שאתה שומר עליו. צלצלו בדלת, והחייל הלך ופתח, ואז אבא שלי לא עשה חשבון, הוא קודם הרבי את תעודת זהות המזויפת בקורסה, והיה שם איזשהו מרפסת מזכוכית, הוא שבר את הזכוכית, רץ, והצליח לברוח דרך אותו הפתח שהוא עשה בשביל הבן דוד.
בשביל הבן דוד, איזה סיפור.
זה סיפור. עכשיו, אחרי המלחמה, כי לבן דוד הייתה לו משרתת לא יהודיה, אז הוא שאל אותה מה קרה בדיוק, אז היא אמרה ככה, שהגרמנים העמידו בחוץ חייל, אבל מכיוון שהיה מאוד קר, הוא לא יכול לראות, אז הוא היה צריך להוריד את הכפפות. עד שהוא הוריד את הכפפות וירה, האבא שלי הצליח בזיגזגים לברוח.
וואי, מה זה?
זה הסיפור.
תראה מה זה.
רגע, והבן דוד, לא אחזתי בדיוק בתוך הסיפור, הבן דוד מה קרה איתו?
לצערנו, הבן דוד בסוף עלה על הגג, אבל היה שלג, הוא נשאר שם כמה זמן, וירד והגרמנים תפסו אותו, ו... ולצערנו הוא לא חזר ממחנה ריכוז.
אבל מי שהכין בעצם את המילות לבן דוד, בעצם הכין לעצמו את המילות.
בדיוק ככה, זה מה שרציתי לספר.
תודה רבה לך צדיק. כל אחד הסיפור שלו בעולם שלו.
תודה רבה וישר כוח, הרגשת אותנו מאוד מאוד.
ממש אקסטרה אורדינר על זה הסיפור הזה נאמר, כמו שאומרים בצרפתית, כן.
זה בעצם כשאדם עושה משהו לטובתו של מישהו, בעצם הוא לא עושה את זה אלא לטובת עצמו. ממש ככה. מי איתנו עכשיו? הלו?
זה כל כך נכון, זה כזה מדויק.
דניאל?
בשורות טובות.
בשורות טובות, הרב דניאל. מגיד המישרים?
זה הרב דניאל שלנו.
בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן, אמן. בבקשה, הרב דניאל.
ברגעים האחרונים האלה של תשע באב, חשוב שאנחנו ניקח איזה משהו מהיום הזה. אז חשבתי, מה אנחנו יכולים לקחת? אז בית המקדש כידוע נחרב על שנאת חינם. וחשוב שאנחנו נתגבר באהבת חינם, ולדון לכל אחד לקו זכות. ואני רוצה לספר לכם מעשה שהיה. זה היה ביום שישי, לפני מספר שנים. ילד עומד אצל הקצב בתור, מגיע תורו, ומבקש מהמוכר, מהקצב, אמא ביקשה בשר לשבת. המוכר אומר לו, אין שום בעיה, הוא הולך לצד, מערים לתוך שקית, שומן, עצמות, ומביא לו. הילד אומר לו, אמא ביקשה לרשום, אומר לו, זה בסדר. גברת אחת שעמדה מאחורי הילד, הייתה בהלם, הילד ביקש בשר, הוא מביא לו שומן, עצמות, מה זה? אבל נו, המשיכה הלאה. שבוע לאחר מכן, כשהסיפור עוד פעם חזר על עצמו, היא ניגשה אל המוכר ואמרה לו, תגיד לי, מה קורה פה? הילד מבקש בשר ואתה מביא לו שומן? מה, בגלל שהוא ילד, אז ככה אתה עובד עליו? אומר לגברת, אני שמח שאת שאלת ואני רוצה להגיד לך מה הסיבה. הילד הזה, המשפחה שלו נקלעה לקשיים כלכליים מאוד. והוא בא לפני שנה פה לקנות בשר. רשמתי להם פה שבוע אחרי שבוע, בואי תראי, יש פה חובות של אלפי שקלים. הבנתי שאין להם כסף. החלטתי לעזור להם, ולכן כל שבוע אני לא יכול להביא להם בשר, אבל שומן ועצמות אני יכול להביא להם, ואני מביא להם. הילד אומר שאמא ביקשה לרשום, אני לא רושם שום דבר, אני יודע שאין מה לרשום. האישה התפעלה כל כך, היא אמרה, אם זה ככה, אני רוצה לתרום להם בשר לשבוע הבא. היא הוציאה צ'ק, רשמה 250 שקל, אמרה לו כך, שבוע הבא תביא להם בשר ממש. אין שום בעיה. אותה גברת הלכה וסיפרה את זה לחברה שלה. החברה גם היא התפעלה, והחליטה שהיא גם רוצה להיות שותפה להביא בשר לאותה משפחה. וכיום אותה גברת מחזיקה למעלה מ-17 משפחות שמקבלות ממנה כל שבוע אוכל חם, בשר וכל מה שצריך. רק קצת סבלנות, לדון כל אחד לקו זכות, לראות מה באמת הוא עשה פה. על ידי קצת סבלנות אנחנו נראה שמה שאנשים עושים, הם עושים דברים טובים. רק מה, שאולי באותו רגע זה לא נראה ככה. קצת סבלנות, לדון כל אחד לקו זכות. נזכה לראות בבינם את המקדש במהרה בימינו. אמן,
אמן ואמן. הרב דניאל, תזכה להיות גדול בישראל, אתה כבר עכשיו בן פורת יוסף.
קולח ומרגש כתמיד, תודה רבה.
תזכה להיות בחתונתך.
ברוכים תהיו.
בשורות טובות.
בעיתור בזמנו, אתה יודע, לראות חתונה של יהודי כזה, ואחרי זה לשמוע הדרשה פה, הרב הגאון הרב דניאל, במקום זה וזה.
כן, תזכרו את השם הזה, ותזכרו שאתם הייתם הראשונים ששמעתם אותו, כי עכשיו...
אנחנו יודעים את השם משפחה?
הוא בחור צעיר עדיין, ויודעים אם הוא רוצה, אז אנחנו נאמר, אבל...
בשרת השם.
טוב, כל הכבוד וגם יפה מצדכם, מאזינים ששולחים פה הודעות ככה תוך כדי, אתה יודע, הודעות ו... הודעות הערכה נקרא לזה כך, לילד ויהודה יקרים, יישר כוח, כל הכבוד על השידורים היפים, ממש יפה לראות איך אתם מתאימים את עצמכם לימים ומאוד מוסיפים לאווירה, ותדעו שאתם אהובים על המאזינים בגלל שלא מתפנקים ובאים רק בימים שכיף, אלא גם בערב תשעה באב.
תודה רבה על ההסתכלות הזאת.
נכון, נכון, זה יפה.
אני רק יכול לספר על המאזינים, הרבה פעמים יש דברים שלא מעניינים את הציבור וקוראים לנו באופן אישי, אז יש מקום לפני איזה שעתיים חשתי איזה כאב בטן, ואמרתי, רגע, אני בא או לא בא, ובסוף ברוך השם, כן, כאילו...
תודה לך באמת על כל המילים החמות.
תודה, באמת. אבל מה שכן, אתה יודע, גם הצורך רבים, גם עצם זה שאתה מדבר לרבים, אתה ואני ברוך השם, מדברים לרבים, עצם זה, זה כבר נותן לך את עשיית הלשמה המיוחדת.
אמת, נכון. נכון. חשוב גם, אתה יודע, קצת טיפים לצאת הצום, יש לך כמה דברים שאתה נוהג באופן אישי, ואתה יכול לתת ככה...
כן, קודם כל בצאת הצום...
לא ללכת ישר, בוא נאמר, על ארוחות כבדות, אני יודע.
בדיוק, בדיוק. אחד הדברים, הדבר הראשון שעושים זה, זה טוב לצחצח את השיניים, זה כבר להברר את...
כן, נכון.
ולשטוף את הפנים, שאתה יודע, את כל הפנים, כל שטח הפנים, שלא היית יכול לשטוף אותו כל הצום, כי אסור, רק את הלחלוחית העין היית יכול לנקות בבוקר לפי ההלכה.
עם האצבעות, כן.
כן, וזה זה דבר ככה שכבר מעברר ונותן את התחושה הנעימה. תשמע, יש כאלה ש...
יש לך איזה מנהג במשפחה, יודע?
יש לנו מנהג במשפחה, אתה מתקיל אותי. יש לנו מנהג של תוגנים כאלה ואחרים, אתה יודע, כמו ספינש כזה, שאמא שלי רגילה שתהיה בריאה לתגן, בדרך כלל, את זה עושים כבר מהצהריים, לוקחים את השבקיה, הספינש, כל מיני דברים המתוקים שמבשרים כבזרת השם, כי הרי ידוע שהמשיח נולד בצהרי יום, יום תשע באב. ובגלל הסימן הזה שהמשיח נולד בצהרי תשע באב, זה כאילו סימן ככה,
מאמינים ש...
לעשות ולנקות. אם כי, מאמינים בדיוק שהמשיח כבר הגיע, אז בזרת השם צריך לקום מה... להתנחם ולקום מהחורבן, לקום לגאולה.
כן.
אם כי, ראינו בפירוש בשיעור של כל האומנים הרב רומנו הביא לנו בשם הרב יצחק יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, שאלה שנוהגים לשטוף את הבית בצוערי היום, אחרי חצות היום, ביום תשע באב, לא מנהג יפה הם עושים, כך הוא אומר בלשון הזאת. אני פעם ראשונה שראיתי את זה השנה.
אני קראתי על החידה הקדוש, כשהוא רצה להפסיק את המנהג הזה אצלו בקהילה, אז הוא עדיין לא היה מוכר בתור החידה הקדוש, אז עמדו שם אנשים בצד כשהוא עבר ברחוב וריחלו עליו, הנה הבן אדם שלא מאמין במשיח, כביכול חלילה וחס
עליו. חס ושלום, כן.
אז הוא שלח את המשמשים שלו שישאל את אנשים, מה אמרתם על הרב? אז הם אמרו, אנחנו אמרנו שהוא לא מאמין, כי הוא גרם לנו להפסיק לנקות את הבית, ואנחנו תמיד היינו נוהגים לנקות מתוך אמונה שהמשיח כבר מגיע, וצריך שהבית יהיה מוכן וערוך ונקי ומצוחצח. אמר לו החידה, אמר לשליח, למשמש שלו, אמר לו, תגיד להם אם ככה, שאני אמרתי שהמשיכו לשטוף את הבית מדי שנה.
זאת אומרת, נערה נערה הוא פשטה לפי מה שאתה אומר. מנהג, עדה ידה הוא מנהגיה, ואם מרן החידה אמר ככה מה אנחנו שנגיד, אנחנו פשוט, אני רק ציטטתי, אני לא יודע מה הטעמים והסברות.
ברור, ברור.
בעניין, בנקודה הספציפית הזאת של הרב יצחק, הגאון הרב יצחק יוסף מרן הראשון לציון, אבל זה מעניין. ואם כבר דיברת על מרן החידה, אז ידוע שיש לנו, היה לנו בדורנו שלנו, גאון קדוש עליון מקובל האלוקי, הרב מודחה אליהו עליו השלום הראשון לציון, שזכה להביא את עצמות מרן החידה לארץ ישראל, לקבורה בארץ הקודש. אתמול שלום אנסי הזכיר לי את זה אתמול בכולל,
נכון,
שזה דבר מדהים.
ומצביל מישהו פה שלח לי תמונה, אם אתה לא רוצה לחשוב על אוכל במהלך צום, ואם אתה רוצה...
יפה, כן, אוכל כזה אני לא יכול לחשוב עליו גם ביום חול, גם כל השנה.
אז זה ככה...
הראה לנו תמונה של אוכל מסוים, שבטעמנו שלנו אנחנו אוהבים, לא נציין איזה אוכל.
זה מין סגולה כזאת.
האוכל הזה בעילום שם כרגע.
כן, יש עוד מאזינים על הקו? הלו? נפתלי.
איילה שלוחה.
נפתלי?
מה נשמע?
ברוך השם, אנחנו איתך צדיק.
ברוך השם. אז רק לא מדבר אחד, חכים כל יום על המשיח, מדברים על המשיח, כל היום הכל משיח. אני חושב שהכל זה חבר על הזמן. כתוב בחפץ חיים שהמשיח לא מגיע מפני שנאת חינם ולשון הרע שמדברים כל יום. קודם צריך לסכם מאוד לחבר, אחרי המשיח מגיע.
אתה אומר שקודם כל להפסיק את השנאת חינם? ואת הלשון הרע, ואז משיח יגיע.
כן, בטח.
בוא נתרגם את הדברים שלך. אומר היהודי היקר פה, אלעד. ככה הוא מדבר ככה בסגנון חסידי מתוק כזה.
כן.
ואנחנו לא חלילה מקטלגים, אוהבים את כולם, אבל הוא אומר, מה אתם רוצים? כאילו, משיח כבר מוכן להגיע. בית המקדש מוכן מהשמיים. מקדש ששם כל עינוי הדרך כתוב שמה. מה אתם רוצים? תפסיק לדבר לשון הרע וסיינות חינם, כאילו, ויבוא. זה נשמע לכאורה כל כך פשוט. רק את זה לסמן וי על שני הסעיפים האלה? כמה פעמים יש יצרים לדבר על ההוא ועל המגזר ההוא, וזה בחר פה וזה בחר שם. והוא חושב ככה, וזה... אלה קוראים קאט.
אחר כך יבוא רב אחר ויגיד שזה בגלל שמה ישראל שלא יודעים, ואחר כך יבוא מישהו ויגיד בגלל צניעות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לומר, להצביע, לשים אצבע. אנחנו צריכים כל אחד פשוט לתקן את עצמו.
אבל אין ספק שאחד כמו בקנה מידה של מרן החפץ חיים זצ"ל, שכמובן מדבר על שתי נקודות חשובות, ששנאת חינם ורכילות ולשון הרע, זה דבר שוודאי צריך להפסיק. להפסיק.
בוודאי.
ואתה יודע מה, מי שמפסיק עם זה רק רואה ברכה, באמת.
בוודאי. בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, ויבנה בעזרת השם בגלל אהבת חינם, זוהי נקודה בהחלט חשובה שהמאזין ציין.
אז אם אתה הכי היקר או אתה אחותי היקר, שומעים עכשיו את המסר הזה, ובאים לפעמים להפיץ משהו, אם זה בדרך מדיית הוואטסאפ או משהו כזה, וזה ידיעה שגובלת בלשון הרע או בספק לשון הרע, תעשו טובה לעצמכם, פשוט תגנזו את הידיעה הזאת, אל תעיפו אותה, ואז לא יצאתם האלה המבשרים את הסקופ החדשותי, מצד שני, הרווחתם מצווה גדולה.
או למשל, נתקלתם באיזה ידיעה באתר חדשות כזה או אחר, לדוגמה, אני יודע מה, איזה רב שנתן שיעור, והשיעור הזה לא בדיוק נעם לכם באופן אישי ספציפי, אוקיי? כן. או איזה זמר שהוציא שיר, ולא בדיוק נגע לטעם שלכם ולאוזן שלכם ספציפי.
מכאן ועד לשפוך את דמו הדרך רחוקה.
מכאן ועד, יש לכם למטה שם אפשרויות לתגובות, לשפוך דם ברבים, איזה אכזריות. אני אומר את זה באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא יעיד שמה שאני אומר זה ממש מכל הלב, מי שעושה דברים כאלה, שילך לבדוק אם הוא יהודי. שילך לבדוק אם הוא יהודי, אחד שמגיב תגובות בכל מיני אתרים כאלו ואחרים, לא סתם תגובות ששופכות דם, ממש באופן אישי, שילך לבדוק אם הוא יהודי.
נכון.
חד משמעית.
נכון, 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 נכון.
אדם יהודי לא מתנהג בצורה כזאת. מה זה, באיזה אתר יש לנו, אם הרב הזה מסר שהוא, הרב הזה אמר דבר, אז הוא דיבר לקהילה שלו, לחסידים שלו, לפי הטעם שלו, לפי סגנון הלימוד שלו, 70 פנים לתורה, אדם הוציא איזה שיר, איזה מוזיקה, איזה סגנון מסוים, זה לא חייב להיות זמר, זה יכול להיות גם איזה נגן קלרינט שהוציא פתאום איזה דיסק נעימות, ולא הכי אהבתם, אז מה? אז תדלגו ותמשיכו לידיעה הבאה.
כן,
צריך להגיד, על הפנים, גוען נפש,
איכס, כל
מיני, כן, הנגן הזה,
סליחה למילים, כן.
שילך, מה זה?
כן, שילך ללמוד איך לנגן לפני שהוא מנגן.
כן.
מי אתה שתבוא ותשפוט וכולי וכולי וכולי? זה לא מתאים לטעם שלך.
זה כל כך לא אנחנו, זה כל כך לא עם ישראל.
אתה יודע מה, תכתוב תגובה, לא מתאים לטעמי. בסדר, מותר לך. לא לטעמי, שירב לו ושיצלח. לטעמי זה לא מתאים. בסדר, מותר לך. אבל מכאן ועד להגיע לקיצוניות כזאת.
לשפוך דם באופן אישי.
שהיא המעכבת את הגאולה. זה מה שמעכב.
אחד המשמעית.
אם נכנסנו לדיבור כזה, זה באמת מאוד מאוד חשוב.
כן. הלו, ישראל. ישראל?
הלו, כן, שורות טובות.
שורות ונחמות, כן ישראל.
אפרים.
אפרים, סליחה, אפרים.
אפרים המאזין הקבוע שלנו, אפרים?
כן, ודאי, ודאי. בתשעה באב אנחנו על הילוך...
על תקן רציני.
מינוס, נכון. בדיוק. שמעתי אתמול סיפור מדהים שהייתי שמח לשתף אתכם בו, שהתחזקתי ממנו מאוד.
חבוד.
וראיתי, צפיתי בערב סנגר משנה שעברה, מתשעה באב, אני סיפר לשם סיפור אמיתי. היה בחורי ישיבה שנסעו עם אברך לטיול הצפון. ובאיזשהו מקום, באמצע המסלול, האברך הקיש אותו נחש. עכשיו, זה היה מקום שלא היה בו קליטת טלפון, וממש היה סכנת נפשות, אז הבחורים רצו מיד למקום שיהיה בו קליטה, שיהיו אנשים, וזעקו, קיצור, הביא ממש מסוק, הטיס אותו לבית חולים, והערב של הנחש היה המון זמן כבר בתוך הגוף של אותו אברך,
כן.
זה היה כבר מסוכן. הרופאים כמובן טיפלו, עשו מה שצריך, וברוך השם הוא ניצל. בא אליו אחרי זה הרופא הראשי, הוא אמר לו, היה לך נס. הוא אמר לו, אותו אברך, אני יודע, היה לי נס, ברוך השם. אמר לו, לא הבנת, היה לך נס. הוא אמר לו, אני יודע. אז הוא אמר לו, זאת, הוא לא הבין, הוא אמר, תסביר לי מה אתה מתכוון. הוא אמר לו, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, היה בגוף שלך את המחלה הנוראה. והיה כבר בגוף שלך כמה גרורות, איך שאומרים את זה, של אותו המחלה הנוראה.
אותה מחלה נוראה.
כן.
כן, כן.
והערס של הנחש פשוט ביטל את הגרורות מהסרטן שמשמו.
אתה שומע? בחיים לא שמעתי סיפור מדהים כזה.
מה זה?
כל פעם אתה מפתיע את עצמך מחדש בעצמך שאתה שומע דברים כאלה מדהימים.
לא, והוא אמר, עכשיו הסוף של הסיפור, שסיפרו את זה לרב שטיימן שיהיה בריא, הרב שטיימן אמר, לכן רציתי לספר את המסר הזה לתשעה באב, הרב שטיימן אמר, מה רואים מהסיפור הזה? שלפעמים יש לבאדם צרות צרורות, והוא לא מבין, אבל דווקא הצרה הזאת מבטלת לך דברים הרבה הרבה יותר חמורים. שיש לך ערך של נחס, וזה ביטל לך את אותו מחלה נורא שאנשים הפילה חללים רבים, וזה מה שהטיל את זה, זה בשם הרב פנגר, ששמעתי את זה אתמול בערב.
מדהים, מדהים, מדהים.
שנתחזק, בעזרת השם.
אמן.
מדהים. מה הפנגר אמר, הרב הפנגר בטוח בדק את המקורות הללו.
אפרים, תודה רבה, צדיק.
נציין גם שבאמת תודה רבה, באמת, אם מדבר אצלנו, יכול יום חמישי. ברדיו קול חי, ב-12 בלילה, הרב יצחק פנגר שליטה. חוץ מההרצאות המדהימות, בכל הארץ ובכל מקום בעולם היהודי שהרב זוכה לדבר.
מה עם המתכון יהודה של עוגיות משיח?
אה, יש עוד דרישה, אתה אומר?
יש דרישה לפענח את הגרמים ל...
שאלה אם ראש מחלקת הפענוח, פענוח שאלה.
מישהו פה שלח לאתר, האמת פענוח, כמה גרמים
כתוב שם? גרמים, כתוב לי פה 250 גרם חמאה.
אז 240, זה גרם, לא, זה 250 גרם חמאה, זה אוקיי, זה אפשר לבדוק.
ו-200 גרם סוכר.
לגבי כוסות.
זהו, אז איך אתה רוצה להמיר את הגרמים?
200 גרם סוכר, זה אני לא יודע.
200 גרם סוכר, אני חושב ש...
מישהו פה שלח פענוח של מל, 240 מל זה כוס.
רגע, רבע אריזת סוכר, אנחנו קונים הרי אריזות בקילו, נכון? בוא נעשה לתרגם אחד לאחד, לפרוטות. אנחנו קונים אריזה של קילו בדרך כלל מהסופר?
נו.
יפה, אז רבע כזה זה 200 גרם.
אוקיי.
חמישית כזה, פחות או יותר, לפי עין. כמובן שיש כל מיני אנשים, למשל, שסובלים מכל מיני בעיות של סוכר, ולא רוצים לשים דברים הרבה...
כל אחד לפי הזה.
בדיוק, שבכלל זה דבר בריא בפני עצמו, לא להרבות בסוכר.
נכון.
כל הממעיט בסוכר הרי זה משובח.
יש עוד מאזינים על הקו, לא? שלא נעכב אותם יותר מדי? שמואל.
שלום.
רב שמואל, שלום וברכה.
שמואל בקורא שמואל.
כן, שלום וברכה. ראיתי זה רעיון יפה. הייתי רוצה אולי להשמיע את זה. כתוב שבעד ראשון נחרב על שנאת חינם, עבודה זרה וגילוי עריות. בעד שני נחרב על שנאת חינם. עכשיו, בעד ראשון... שנגלה עבונם, נגלה קיצם. אחרי 70 שנה, ברוך השם, זכינו לבית שני. בית שני נחרב, שלא נגלה עבונם, לא נגלה קיצם. שואלים הרי מה ידוע? הרי נגלה עבונם, שנאת חינם. אז יש שנאת חינם, נגלה עבונם. אומר המרשה, בשם המרשה, שלא נגלה עבונם, שמראים את עצמם כאוהבים אחד לשני, אבל באמת בלב, זה לא אהבה אמיתית. מה נשמע, מה שלומך, הכל בסדר? אבל בלב יש להם איזה משהו. הוא מביא איזה סיפור.
לא סתם הביאו את הממרה, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. בוא נראה איך זה לפי מבחן הלב הפנימי. לא רק בחיוך.
כן, נכון. אז הוא מביא סיפור
שמה. בפיו ולאוס, כתב כי בדני וליבור רחק מנים. כן, מחר בוא תמשיך.
הוא מביא סיפור שהיה... יש יהודי שחזר אחרי עבודה מפרכת כל יום, אשתו משנה לארוחת ערב, ומנה ראשונה מרק. מרק מעביל, לוקח איזה כף, מכניס לפה עוד כף, ותוך כדי שהוא אוכל את המרק, אשתו אומרת, אתה יודע שהשכן מלמעלה, עם 10 ילדים, לא עלינו, יש לו את המחלה? מה? טוב, שם יעזור שיבבי, אלא רפואה שלמה. ממשיך לאכול, עוד כף ועוד כף. גומר את המרק, מנה שנייה, זה סלט ככה, סלט ירקות עם חסה ומלפונים. כל הדברים, ואז אשתו מזכירה לה, אתה יודע שהאחיין של דוד שלי, לא עלינו, היה לו תמונת דרכים, ועכשיו הוא מונשם, הוא מורדם, בבית חולים הדסה וכל, או, השם יעזור, ודאי הוא יהיה בריא, הוא יהיה בריא, אין שום בעיה, ממשיך לאכול, טוב, מביאה לו את המנה שלישי, ואוכל את המנה שלישי וכל זה, ובאמצע הסמודה, אני אומר, אתה יודע ששכן מלמטה, הרוויח 20 מיליון שקל, מה 20 מיליון שקל? עזב את הארוחה והלך. כי הוא שמע שיש טוב לשדי, לחבר שלו כבר די, הוא לא יכול להמשיך לאכול. זה עניין של לפרגן. דרך הרד שכן טוב, שיהיה לו לבריאות, שיהיה לו בסדר, בכיף, שלא לחתן את הילדים, שלו זה, יש לו זה. זה עניין של אהבת חינם. לאהוב את השני מהלב.
באמת, בהחלט. אני חושב שאם הייתי שומע שקובי אלי זכה ב-20 מיליון שקלים, הייתי מפרגן לו מכל הלב, בהחלט.
הלוואי,
נכון.
הלוואי, צריך, הלוואי. למה לא? יפה. אישר כוח, אישר כוח גדול רבי שמואל, תודה רבה. תודה רבה.
איזה יופי.
אנחנו עכשיו עם אהרון, שלום.
אוהב שלום ורודף שלום, אהרון? רבי אהרון.
האם אהרון איתנו על הקו?
רדיו קול חי, 93, 92, 8, 125, צב סגל החליף במשמרת את ישי פופובסקי.
אולי מאיר איתנו? יש לנו מאזין על הקו?
תודה לכיף.
הלו?
קובי אלי עונה לטלפונים שלכם. קצת את קובי סלע, תודה.
לא נורא, עדיין אנחנו בעיצומו של צום. יצחק איתנו עכשיו, בבקשה.
כן, שלום, אלעד ויהודה.
בבקשה, אלעד ויצחק, כן.
אשריכם ישראל, מי כמוכם, אמנו שבש, שרת העולמים, תאמינו לי, אתם אלעד ויהודה יקרים, מי כמוכם, על הפסוק הזה שעכשיו אמרתי, אתם פשוט מאחדים את כל עם ישראל בתוכנית, ומה כתוב? עם נושע בהשם, כשכל העם ביחד, אז יש ישועה מאלוקים, ולא סתם ישועה, תשועת עולמים.
ישועה שיצועת עולמים. איך אתה מחזק אותי להמשיך להקשיב לעצות של אלעד? יפה, יפה מאוד.
מה כתוב בסוף הפסוק? כתוב, אשר חרב גאוותך, כשזה יהיה חרב גאווה, ככה שנהיה כולנו יחד, אז מה יהיה? גם זה יהיה מגן עזריך. על ידי זה אנחנו ננצל, נקבל ישועה מאלוקים, ויהיה לנו בית מקדש בעזרת השם.
ועצור פה בחידוש, חרב גם ברשותך חרב, אז חרב זה חבר אותי, עוד על ידי החבר, על ידי החיבור, אז חרב גאוותך תתבטל בעצם. כן.
סוג של.
כמו שקמיסר אומר, סוג של, כן. יכול להתבטל, כן. יפה, יפה, איזה חידושים, איזה חירונים. חבוד, חבוד, כן.
זהו, רציתי רק, יש בירמיה את הפסוקים הזה שהמשיך יגיע, אז ירמיה למד א', למד, כתוב, הנה ימים באים, נאום השם, שהאלוקים יקרות איתנו ברית, ובית יהודה ברית חדשה. ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם, כשהוציא אותם ממצרים, שהם הפרו את הברית, אלא ברית חדשה. עכשיו, הרבה, אני לא רוצה להגיד מי בדיוק מי, אבל הרבה אנשים טוענים בעצם על המילים האלה, מה זה הברית החדשה? אז כולנו יודעים, בעולם היום יש כל מיני תיאוריות ושטויות על הברית החדשה ודברים כאלה. אבל הם מפספסים את העיקר, ואני אומר לך דברים שגדולי בעלי האמונה בדורנו אומרים. כתוב פסוק אחר כך. כתוב מיד אחר כך, בפסוק למד ג', שאת אותה ברית לא ילמדו עוד איש את ראהו ואיש את אחיו למור דעו את השם. כי כולם ידעו אותי ממקטנם והגדולם נאום השם, כי אסלח לעוונם. אלוקים אומר שבאותה ברית חדשה... לא ילמדו עוד איש את ראהו ואיש את אחיו לדעת את השם. כולם ידעו אותם מאיפה? מעצמם. כולם ידעו מי זה אלוקים? מעצמם. אז עכשיו איך כל האלה שטוענים שהברית החדשה כבר קרתה ואלוקים קראת ברית חדשה עם כל מיני אחרים?
מבלי להרחיב, כי שלא ניפול בדברי כפירה בטעות. מבלי להרחיב, אנחנו נגיד בכותרת מאוד
מפחידה. לכן אני מאוד מאוד מזר, אני אומר איך, תראו מה כתוב כאן. באותה ברית לא ילמדו עוד איש את ראהו ואיש את אחיו למור, והעיקר כתוב פסוק אחר כך, ובזה אני אסיים, סליחה שאני משגע אתכם קצת.
ממש לא, 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 אני לא משגע, בסדר.
הפסוק הזה בעצם נותן לנו הרבה חיזוק. כתוב, כה אמר השם, נותן שמש לאור יומה, מי ששם את השמש ביום, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, ירח וכוכבים בלילה, רוגע הים וימוג עליו, השם צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפניי, אם אותה ברית ראשונה תמוש מלפניי, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפניי כל הימים. עכשיו כותב אלוקים, מתי אני אכרות ברית חדשה? מתי המשיח יגיע? כן. אם ימדו, אלוקים כותב שברית חדשה תקום, אם ימדו שמיים מלמעלה ויחקו מוסדי ארץ, אם אנשים יצליחו, אנשים אני ואתה, ויצליחו למדוד את הגובה של השמיים והארץ, כן? אם אנשים יצליחו לעשות את זה, ואם אנשים יצליחו להגיע לדברים בעצם שאין סיכוי להגיע אליהם, אז אני אמס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו. אז הנה התשובה לכל מי שרוצה לדעת, אין שום, הברית חדשה לא קרתה, למה? בגלל שמה שכתוב בפסוק אחר כך לא קרה, אף אחד לא יצליח למדוד את הגובה של השמיים, אף אחד, הנה הפסוק המבורר אחר כך, רק אם השמש לא תיתן, אין לי בדיוק את הפסוק הבא אחריו, אבל אם השמש לא תקום ביום, אם הירח לא יקום בלילה, אז בישראל יפסקו מיות לפני ברית. הדת שלנו, הנה הדת שלנו, ברית חדשה לא קרתה, למה?
ולא תקרה גם, לא תקרה, אין ברית אחרת. בקיצור, הברית המקורית, האוריגינלית של עם ישראל, ירמיהו הנביא אומר, לא יהיה שום דבר חדש תחת השמש, אל תסתכלו על כל מיני דברים שיקרו בעתיד, זה הכל הבל, אבנים ורות רוח. יש ברית, ראשונה וישנה וטובה ונושנה, והמשיח יגיע לפי ההסכם שלנו עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. נקודה,
זה מה שאתה אומר. לגמרי, אני אגיד לך את האמת, אנחנו יושבים כאן, יושבים כאן ואנחנו מקשיבים לך, אני עוד חברים בישיבה, בעוד מקומות, אני התעסקתי עם האמונה, אבל יושבים, מקשיבים לזה, ואני אומר לך, אתם פשוט, שניכם, פשוט עושים לנו הרבה טוב על הלב, ונותנים לנו הרבה אמונה בחיים. תצליחו.
תודה רבה, ברוכים תהיו.
תודה רבה, תודה רבה, צדיק. בשורות טובות.
אלעד, אולי באמת בשלב הזה, במקום ככה להיעלם בלי שום סימנים מסביב, אני רק אבקש את רשותך, כי עכשיו 27, ואנחנו צריכים להגיע גם למנחה, גם אנחנו... ואז כבודו ברוך השם גר בסמיכות, אבל אני צריך קצת לנסוע קצת יותר מרחק.
בטח, בטח. מה גם שנכנסנו פה עכשיו הרב ישראל, הרב ישראל אורי
הצדיק. זה בא מה שנקרא, והרב ישראל אורי הצדיק, שבעזרת השם ידבר את דברי תורה ודברי אלוקים חיים. כמו שהוא במשפחתו יונקת כל הזמן, אתה יודע, זכינו כמה פעמים, גם עם רעייתי הייתי שם בכמה סיומי מסכתות אצלם בבית, והבית של משפחת לורי זה בית שספג אך ורק תורה. סליחה, גם חסד. תורה וחסד, תורה וחסד, תורה וחסד, תורה וחסד, תורה, 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 וכיבוד הורים, וכיבוד הסבתא, וכיבוד הסבא, אין, אין, בן פורד יוסף שמשיכו ככה, יעלו מעלה מעלה ולא תצא תקלה מתחת ידם.
אמן, 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 בעזרת השם. אז צאתך לשלום רבי יהודה, וש...
תודה רבה רבי ילד.
יעבור ככה הכל בקלות
ובנעימות. ומחר ביתר סט ויתר עוז בעזרת השם שיבנה בית המקדש, נכריז על בית המקדש, נעשה חגיגה משם בעזרת השם.
אמן, אמן, אמן. אז לפני שנפנה לרב ישראל, יש לנו עוד ישראל על הקו, הלו?
כן, שלום.
וברכה, בבקשה. כן.
אני אחד מהעולים להר היום. ראיתי שהרב יצחק יוסף הוציא הודעת גינוי.
בוא לא ניכנס לזה, צדיק, אנחנו רדיו של גדולי ישראל שמשתדל להיות שופר של גדולי ישראל בכל השנה כולה, בטח שביום הזה לא רוצה בכלל 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 להתחיל אפילו להיכנס לעניינים מן הסוג הזה. אז עוד זה מדבר וזה בא, כמו שאמר רבי יהודה, נמצא איתנו פה רב ישראל אורי, אבל אנחנו ממש ככה ניקח נשימה של ככה כמה מילים עם הרב גברד, ומיד מיד נפנה לכבוד הרב. שבח הגאולה, הרב חנוך גברד שליטה, בבקשה.
שבח הגאולה עם הרב חנוך גברד.
חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, וככל שמתקדם יותר מגיע השבוע של חל בו תשעה באב, ממעטים עוד יותר. תשעה באב בעצמו עוד יותר ממעטים. אבל רבותיי, עד מתי ממעטים בשמחה? עד מתי? מתשעה באב עד מתי? הרי בסך הכל, עוד שבוע יהיה לנו את 15 באב. ועל 15 באב כתוב לו, היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. כלומר, זה באמת, באמת היה חג גדול, 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 תוך שבוע מתשעה באב. איך הקונטרקסט הזה? רק לפני חצי שעה בכינו על הרצפה, פתאום אנחנו הולכים לרקוד, חולות בקרמים, עושים שידוחים, עושים שמחות. איך זה קורה? רבותיי, זה קורה דווקא מתוך החושך צומח האור. אם בכינו, סיבה שנשמח. אם אנחנו באמת באמת הפנמנו שהמצב לא טוב, אז המצב כן טוב. הגמרא מספרת שרבי עקיבא ראה את החברים שלו בוכים כשהם ראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים. הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? אז הם שואלים, הרי אז הוא צחק, סליחה, הוא ראה את החברים שלו בוכים אז הוא צחק. הם שואלו אותו, למה אתה צוחק? אז שואלתם, למה אתם בוכים? אז הם אמרו לו, מקום, אדום רגלנו, עכשיו, שואל, אז הוא אמר, לכן אני צוחק. שימו לב, כשרבי עקיבא שאל את החברים שלו, למה אתם, כשהחברים שאלו את רבי עקיבא, למה אתה צוחק, זה באמת תמוע, זה לא מצחיק, למה אתה צוחק? אז הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? מה, אתה לא יודע שצריך לבכות? בית המקדש נחרב, אז למה לא לבכות? צריך לבכות. לא. כשרבי עקיבא שאל אותם למה אתם בוכים, הוא אומר, אני רוצה להבין את המשמעות של הבכי שלכם. אתם אולי בוכים בגלל, כמו שאני יודע מה, נאבד לכם איזו קופסה של טבק שמה, נפטר איזה מישהו והוא היה נותן לכם כל יום שקל, לא יודע, יש סיבות נורא קטנות. כשרבי עקיבא הבין שהם בוכים באמת, באמת בגלל שמקום הדום רגלי אלוקינו ניתן למרמס, כלומר הם בוכים על חורבן בית המקדש, אומר להם רבי עקיבא, לכן אני צוחק. זו סיבה לשמוח, כי אם אתם בוכים באמת, תהיה שמחה אמיתית. אם הוא לא היה רואה את החברים שלו בוכים, הוא לא היה שמח. מתוך הבכי יוצאת השמחה, מתוך הצער מגיעה הגאולה. אם אנחנו באמת ידענו היום, ועוד אפשר לתקן את כמה רגעים אחרים, ידענו היום באמת, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים גאולה, לא רוצים את המצב הגרוע הזה, זו הסיבה עכשיו להתאושש, לזקוף גב, להרים ראש, ובאמת, באמת, לחכות לגאולה, שתבוא במהרה בימינו, אמן ואמן.
שבח הגאולה, עם הרב חנוך גברד.
כן, זה היה ככה הפסקה קצרה, שבח הגאולה, בשבח הגאולה עם הרב חנוך גברד שליטה, גם כן יהודי שברוך השם כולו אוצר של יראת שמיים. רציתי לומר תודה לתוכנית המדהימה, כותבים פה מלאת חיזוקים, וגם רצינו לשאול אם תהיה תוכנית של הרב אדיר אמרוצי בלילה. בעזרת השם, כן אמורה להיות תוכנית של הרב אדיר אמרוצי בלילה, בעזרת השם, מדבר כבר שעה 12, כרגיל. כן, זה אמור להיות בשעה 12, כאן ברדיו קול חי, הרב אדיר אמרוצי, בתוכנית אדיר שמחה. עכשיו, כמו שאמרנו, בעוד יהודה, ידידנו היקר, יצא ככה לתפילת מנחה, נכנס פה לאולפן הרב ישראל אורי, שברוך השם ידיו רב לו בהפצת התורה, בזיכוי הרבים, במסירת שיעורים, ככה להודיע ולידע את העם היקר שבתפוצות, בארץ, בכל מקום, את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. אז אמרנו שלא אומרים היום הרב אמירת שלום, אבל נאמר את הפסוק שלום רב לאוהבי תורתך, שהרב בהחלט נכלל בעניין של אוהבי תורתך, ואולי גם הרב ככה חזק אותנו בכמה כמה מילים ברוח היום הזה.
אנחנו נמצאים ממש בעיצומו של יום תשעה באב, שאנחנו לכאורה אפשר לומר עליו שהוא היום האבל הגדול שיש לעם ישראל, שהגמרא אומרת במסכת תענית בדף כ"ו, חמישה דברים קרו לאבותינו ביום תשעה באב. הדבר הראשון שידוע לכולנו כבר על אבותינו, שלא יכנסו לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים, שהקדוש ברוך הוא אמר, אתם באתם ובכיתם בחיית שווא, לכן נקבע לכם בחייה לדורות. דבר השני שקרה לעם ישראל ביום הקשה הזה, זה נחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, ודבר השלישי שקרה לנו, זה בית המקדש השני, כמו שאמרנו. ודבר הרביעי שקרה לעם ישראל ביום הקשה הזה, זה נחרשה העיר והרוגי ביתר. אבל יש שאלה שכולם שואלים על המושג הזה, בגלל קמצא או בר קמצא נחרבה ירושלים. כמו שהגמרא אומרת במסרת גיטין בדף נ"ז, בגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים, מה קשור קמצא לסיפור? אנחנו נספר את הסיפור ממש בשני מילים כדי שנבין את השאלה.
כן.
היה איזה אדם אחד שהיה בעל הבית עשיר גדול, והוא הזמין מלא אורחים לאותה מסיבה שהוא עשה, והוא ביקש מהשליח שהוא שיזמין גם את האוהב שלו שנקרא קמצא. ואותו השליח התבלבל, במקום לקרוא לקמצא הוא קרא לבר קמצא, שזה היה השונא הגדול של בעל הבית. ואותו בר קמצא חשב שבעל הבית הוא היה רוצה לעשות איתו שלום, ולכן הוא הזמין אותו לאותה סעודה, והוא הגיע לאותו מקום. ואז שבעל הבית התחיל לעבור בין האנשים שבאו, את מי? את בר קמצא, השונא הגדול שלו, שואל אותו, מה אתה עושה פה? מי הזמין אותך לכאן בכלל? אז הוא עונה לו, תשמע, השליח שלך, פלוני בן פלוני, הוא זה שהזמין אותי. הוא אומר לו, טעות, הוא הזמין אותך בטעות, אני מבקש ממך לצאת מן המקום הזה כרגע. הוא אומר, תשמע, אל תבייש אותי, יש פה אנשים שרואים אותי, יש פה אנשים חשובים, יש פה רבנים, לכן תמחה לי, אני כל מה שאני אוכל, כל מה שאני אשתה, הכל נשאר לך במיידית. אותו בעל הבית התעקש בשום פנים ואופן, לא, אני לא מסכים שתהיה פה אפילו רגע אחד. אמר לו, אני אשלם חצי מן הסעודה, העיקר אל תבייש אותי, אל תוציא אותי חוצה. ועם כל זה, אותו בעל הבית התעקש והוציא אותו החוצה. אז גם מספרת שאותו בר קמצא אמר, מה? ראו את זה החכמים, ולא מיחו ולא עשו משהו בשבילי, הלך ונשין אל המלך, שאותו בזמן היה הקיסר. ואותו הקיסר ידוע שהוא נתן לעם ישראל להקריב איזה קורבן מסוים, והוא עשה בו מום מלפני כן אותו בר קמצא, ואז נחרבה ירושלים ממש בשני מילים. אז ראיתי שואלים, בשלמה, בגלל בר קמצא נחרבה ירושלים מובן. אבל בגלל קמצא מה השם מכל הדבר הזה, הרי הוא לא היה בכל הסיפור. הרי הוא היה האוהב של בעל הבית, ובמקום שהוא יגיע, השונא שלו הגיע, השונא של בעל הבית. אז אם כן, למה הגמרא אומרת, בגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים, מה השם קמצא בכל הסיפור שנעשה? אלא שמסבירים שקמצא הוא היה אחיו של בר קמצא. הם היו קרובי משפחה. ואותו הקמצא היה מאוד מאוד מקורב לבעל הבית. והיה בידו ללכת לעשות שלום בין בר קמצא שזה אחיו לבין בעל הבית. והוא היה נמנע מהדבר הזה. למה? מכל סיבות כלשהי. אבל הוא היה יכול לעשות השלום. והוא נמנע מלעשות הדבר הזה. לכן הגמרא עומד, בגלל בר קמצא, ובר קמצא נחרבה ירושלים. נכון שקמצא עצמו לא עשה ולא דיבר אצל המלך, ולא עשה שום מחלוקת ולא שום דבר, אבל היה בידו ללכת לעשות השלום ביניהם, היה בידו ללכת ולעשות את האהבה והאחווה ביניהם, והוא נמנע מהדבר הזה, ממנה נחרבה ירושלים. זה הפירוש הראשון, שלכן אנחנו מאשימים בכל הסיפור את קמצא ואת בר קמצא. והמקרה והתירוץ השני שכתוב בספרים הקדושים, משום שידוע שקמצא, גם הוא ידע שיש את הסעודה של אותו בעל הבית ואת כל הארוחה הגדולה והחשובה, והוא חיכה שבעל הבית הזמין אותו, והוא ידע שבעל הבית הזמין אותו, אבל הוא היה גאפתן. אמר, מה? אבל למה לא קיבלתי את ההזמנה? אבל למה לא התקשר בצורה אישית? והוא לעצמו הבין שכן הזמינו אותו, אבל היה סיבה טכנית שלא הגיע עד אליו. אבל עם הגאווה שלו התעקש על שלו ואמר, הוא לא יגיע לאותו מקום אם לא הזמינו אותו בצורה אישית. ובאמת קרה מה שקרה, ואנחנו היינו אומרים שאם קמצא היה מגיע לאותו מקום, אז גם אם בר קמצא היה בעל הבית היה מוכר, אומר, טוב, העיקר שהאוהב שלו קמצא נמצא פה. בעיה שקמצא לא הגיע, ובר קמצא כן הגיע, זה השנאה הגדולה. לכן הגמרא אומרת שבגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים. וזה המוסר השכל לנו שאנחנו צריכים לדעת, שאדם, אפילו שתורה, מצוות, מעשים טובים, אבל קודם כל, זה העניין הזה של אהבה ואחווה, שלום ורעות בין אדם לחברו. כמו שהגמרא ממשיכה ומספרת לנו במסרת שבת, בדף למד א' עמוד א', מספרת לנו על שמאי והלל, שהיה איזה אדם אחד שבא לשמאי הזקן, ואמר לו, תן לי לקיים את כל התורה כולה, רבי. תן לי את כל התורה כולה, אני רוצה לקיים על רגל אחת. אמר לו, שמאי, אתה לא מתבייש? אתה בא אומר על עם ישראל, על התורה של העם היהודי שאתה רוצה לקיימה, על רגל אחת, ישר זרק אותו משם שמאי הזקן. ראה ככה אותו אדם, מה עשה? הלך להלל הזקן. אמר להלל, רבי, זקן, ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו, אתה רוצה באמת ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת? אמר לו, כן. אמר לו, התשובה היא לכך, ואהבת לאחר כמוך, זה כלל גדול בתורה. שבעיה שיש לך את המושג, של אהבת לאחר כמוך, אהבת חינם, אהבת הבריות, מכבד כל יהודי ויהודי באשר הוא, ממילא זה הדבר הגדול של אהבת חינם. היינו באיזה מקום היום, אז באחד השיעורים מישהו שאל, תראה, כבוד הרב, היום יש מלא פילוגים, יש כל מיני עדות למיניהם, כל מיני דברים למיניהם, איך אפשר לאהוב כל יהודי? אז ראיתי פירוש נפלא ביותר, שכותב אותו הרמב"ן ועוד כמה מן הפוסקים, שהם שואלים, הרי הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל אהבת חינם. כן? מאז ומתמיד, הדבר הכי חשוב לקדוש ברוך הוא, שנאהב את אחד השני, ונכבד את אחד השני, כל אחד באשר הוא. אז הם שואלים, אז אם כן, למה הקדוש ברוך הוא עשה 12 שבטים? שבט ראובן, שבט שמעון, שבט לוי, שבט יהודה, שהיה עושה אחדות בעם ישראל, שהיה עושה את כולם שבט אחד. למה הוא צריך לעשות כל מיני שבטים? מה, שיהיה עוד יותר מחלוקות בין עם ישראל? הרי אם היינו כולנו שבט אחד, ממילא אז יהיה בהרבה יותר קל לאהוב את אחד השני, לכבד את אחד השני. אז הוא כותב שם הרמב"ן במקום שזה הניסיון של עם ישראל. שהקדוש ברוך הוא רוצה שנאהב את אחד השני, ורוצה שנכבד את אחד השני, לא בגלל שהוא כמוך, בגלל שהוא בדעות שלך, בגלל שהוא בהנהגה שלך, אלא אפילו שהוא הפוך מהדעות שלך, והפוך מהדרך שלך, וגם אולי לא במלבוש שלך, אבל הוא יהודי, זה הניסיון שלך לאהוב כל יהודי באשר הוא. כמו שכותב הפלא ועץ, רבי אליעזר פפו, שהחוכמה של האדם לא להתפלל בתפילה על הקרוב משפחה שלו, או על האח שלו, או על הבן שלו לרפואה שלמה וכן הלאה, אלא החוכמה של האדם להתפלל על מי? דווקא על מי שעשה לו עוול, דווקא מי שפגע בו, מי שחז ושלום מכעיס אותו, מי שגרם לו הפסד מסוים, שהטבע של האדם אומר לסנוא את אותו אדם השני. אומר רבי אליעזר פפו, החוכמה של האדם פה השם עודד את אותו אדם של אהבת ישראל, שהוא זה שהאדם שגרם לך את העוול לכאורה, והוא זה שהאדם שצירה אותך וכן הלאה. אבל פה הקדוש ברוך הוא מנסה אותך במושג הזה של אהבת חינם ולאהוב את הבריות. לא מזמן היה לנו את ההילולה של האריז"ל, הגאון רבי יצחק לוי האשכנזי, ביום שישי האחרון, שידוע האריז"ל היה מגדולי המקובלים, ועם כל הקבלה שהייתה בו, ותורת הסוד וכן הלאה, אבל תראו מה שהוא אומר, שאדם שהוא חס ושלום מקפיד על יהודי אחד, או שונא יהודי אחד, ספק גדול הוא מלפני השם ידבר שתקבל תפילתו. כמה כותב האריז"ל, אפילו שאותו יהודי עשה לו עוול, עשה לו צער גדול, אבל אם אותו יהודי מקפיד עליו ושונא אותו חס ושלום, ספק גדול אם תפילתו תקבל לפני השם יתברך. לכן, יש לנו בכל תפילה, אנחנו מתחילים ואומרים, הרי אני אוהב כל אחד מבני ישראל כי נפשי הוא מאוד דימית, כי נדע אריזל, שזה מלמד אותם כמה חשיבות של אהבת חינם.
אהבת ישראל ואהבת חינם, בהחלט הרב. אנחנו ממש כמה דקות אמורים לסיים, ואני מתאר לעצמי שיש מאזינים רבים שככה, אולי ירצו לשמוע בכמה מילים הרב את מנהגי צאת הצום, במה נהוג להחמיר, במה אפשר להקל, האם כבר עכשיו אפשר, למשל דיברנו קודם על שטיפת הבית ודברים מהסוג הזה.
אז לעניין שטיפת הבית, כותב מרן רבנו עובדיה בספרו חזון עובדיה ארבעת העניות, שאלו שנוהגים לאחר חצות היום לשטוף את הבית, יש להם על מה שיסמוכו. המנהג הזה, המקור שלו, זה בא ממרוקו כדי לחזק את האמונה, שלהראות להשם מדבר שאפילו שאנחנו ישבנו על תשעה באב ובוכים,
עדיין אנחנו מאמינים.
מאמינים ומחזקים את האמונה וביטחון. כן.
ועוד שאלה פה, מישהו שואל, האם תוך כדי שמכינים את התבשילים, אז מטבע הדברים נוגעים הרבה במים, האם אין בזה בעיה?
אז גם בזה כותב מרן שליט, מרן זרצי כושבחה, שאין בזה שום בעיה.
אין בעיה.
בגלל שזה לא בשביל הנאה, אלא בשביל בישולים, ומילא אין בזה שום איסור, אבל לעניין קיבוס ולהתרחץ במים חמים וכל הדברים האלה בצאת הצום, מנהג הספרדים שכבר בצאת הצום מותר בחיבוס וגם להתקלח במים חמים, חוץ מאכילת בשר, שגם יום רביעי,
עד מחר,
שזה י' באב, גם נמנע מהדבר הזה, וכנגד האשכנזים נוהגים בכל הדברים של מנהגי אבלות עד חצות היום, של יום למחרת, זאת אומרת יום רביעי, עד שעה בערך רבע לאחד, שזה חצות היום.
ומה לגבי תספורת ודברים כאלה, שמיעת מוזיקה?
אז כן, לעניין שמיעת מוזיקה, גם בזה הספרדים נמנעים מלשמוע עד לאחר יום רביעי בלילה, אלא אם כן יש סעודת מצווה וסיום מסרת וכדומה, שזה גם נוהגים להימנע. שהרגמרא אומרת במסרת תענית דף כ"ט, שאמר רבי יוחנן, אילו הייתי באותו הדור, הייתי גוזר את התענית שתהיה בי' באב. אז לכן, גם מחר זה לא יום של שמחה וזהו עד כאן לאבלות, אלא גם אסור באכילת בשר, ואסור גם נמנעים מלשמוע שירים. גם כמו שהזכרנו שהאשכנזים אפילו ברחיצת מים חמים, עד חצות נמנעים מן הדבר הזה, עד חצות היום. בגלל שעדיין אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש.
אז אומרת, בעצם חוץ מאכילת בשר, אפשר לעשות הכל, נכון? לגייץ, לחבס.
כן, בהחלט, להתרחץ במים חמים, לחבס את הבגדים, ללבוש בגדים מחובסים. כבר מהיום בלילה, הדברים האלה, ברמת העיקרון, אנחנו מותר לנו את הדבר הזה, אבל כמו שאמרנו, יש חלק מהאשכנזים שנוהגים להחמיר בדבר הזה עד חצות היום.
אוקיי, יישר כוח לרב, תודה רבה. יש אולי כמה ככה מילות סיכום לפני שאנחנו ניפרד מהמאזינים.
אז כן, אז שיהיה לנו לכולנו בעזרתו יתברך עוד השנה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שהשם יפור לנו את הימים הללו לששון ולשמחה,
אמן.
ולשועה ולנחמה, וכל זה תלוי באהבת חינם שיהיה בנו, שא' ב' של יהודי א' זה אמונה, ב' ביטחון, על ידי שנחזק באמונה וביטחון בהשם יתברך, שניגע אל עוד השנה הזאת, ומאלה השם יגע אותנו ברחמים, בביאת משה יתזכנו, במהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן, חזק וברוך וישר כוח לרב הגאון מזכי הרבים, הרב ישראל אורי, תודה רבה הרב. יגדיל תורה ויאדיר בעזרת השם. הרב דיבר פה קודם על העניין של ואהבת לרעך כמוך, אז היה פה עוד משהו שאמרתי ככה ליהודה לפני כן, שאם אנחנו נספיק אז אנחנו נקריא אותו ונאמר אותו, שאחת מסיבות החורבן שציינו חזל הקדושים זה דווקא העניין של שנאת חינם, כמו שזכיר פה הרב קודם, ועל כך שלא קיימו את הפסוק של ואהבת לרעך כמוך, ולא בכדי אמר רבי עקיבא שזה כלל גדול בתורה. עד כמה צריכים להיזהה בכבוד חברינו, וכל שכן שלא לפגוע בהם חלילה, המעשה הבא ימחיש לנו היטב, עד כמה צריכים אנחנו להקפיד על כך. רבי שמואל החסיד, מספרים על רבי שמואל החסיד, שהיה נוהג לקום לפני עלות השחר, כדי להגיע ראשון לבית המדרש, בשביל להסיק את התנור, כדי שתלמידיו שבאים לשמוע את שיעוריו, לא יתקררו חלילה מהקור העז שהיה בחוץ. פעם אחת הגיע השכם, ומצא שגזרי העץ לחים, והאש לא מצליחה להיחס בהם. לכן הוא הכניס את ראשו ורובו לתוך התנור, כדי להבעיר את האש עוד יותר. באותו רגע נכנס יהודי אחד לבית המדרש, וחמד לצון, הוא לא ידע שזה הרב נמצא בתוך התנור, לכן נתן ככה לרב מכה קטנה מאחור, וכמובן שאותו אדם לא יודע שמדובר ברב בכבודו ועצמו. רבי שמואל לא רצה לביישו, ולכן לא הוציא את ראשו מתוך התנור, למרות שכבר האש התחילה לבעור יפה, וכבר התחילה לצרוב את בשרו ולחרוך את שערות ראשו. ורק כאשר שמע הרב את צעדי האיש מתרחקים מבית המדרש, אז הוא הוציא את ראשו מהתנור. כשנכנסו תעמידיו של הרב, נבהלו לראות את רבם גונח מכאבים, כשפניו מלאי כוויות, וחלק משערות ראשו שרופות. שאלו את הרב, מה קרה? סיפר להם הרב את המעשה. שאלו אותו התלמידים ואמרו לו, רבנו, עד איכן? אבל הוא גרם לעצמו את הבושה הזו, הוא זה שנתן לך את המכה. אמר להם הרב, כבר ענתה הגמרא ואמרה בבבא מציעא, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש. ואל ילבין פני חברו ברבים, והלוואי ונזכה כולנו באמת לחזק ולהתחזק יחד, ולהיות תמיד אוהבי חינם, אהבת חינם, ואהבת לרעך כמוך, איש את רעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק, ונזכה שיקוים בנו מייתן מציון ישועת ישראל, ושוב השם שבות עמו, יגל יעקב, ישמח ישראל. בשורות
במוצאי תשעה באב, חוזרים אל הרגעים הגדולים של המשדר ההיסטורי שהסעיר את העולם היהודי.
אין רגעים קדושים מהרגע הזה כאן.
מה עושים? איך מתנהלים כשהמשיח מגיע?
זה קורה, אני לא מאמין שאני משדר את הרגע הזה.
שידור חי עם ישראל, המשיח, משיח בן דוד מגיע.
כשהמשיח יגיע, צוות כל חי, במשדר מיוחד ובלעדי, מרגש וסוחף, בהפקת ענק חסרת תקדים.
כולם פה במתח לקראת בואו של המשיח לשערים.
את השידור הזה אסור לכם לפספס. מוצאי תשעה באב בתשע, רק כאן בכל חי. חדשות כל חי, השעה שבע.
היום צום תשעה באב, ביום זה צמים ומתאבלים על חורבן בתי המקדש, הראשון והשני באולפן יעקב גפן. המוני בני אדם פוקדים לאורך כל היום את שריד בית מקדשנו הכותל המערבי בירושלים. בבתי הכנסת בכל העולם היהודי התאספו המונים לתפילה, לאמירת קינות וקריאת מגילת איכה, לאות אבל על חורבן בית המקדש. כך נשמע קריאת התורה של שחרית בכותל המערבי.
אנחנו יוצאים מכאן מהרחבה עם תחושה של כאב על החורבן, אבל התחושה החזקה יותר, התחושה של התקווה והתפילות שיבנה בית המקדש, ובעזרת השם כבר עכשיו ומחר בבוקר נראית בית המקדש כאן במקום הזה.
בחצות היום סיימו המוני בית ישראל את הקינות בתפילת אלי ציון. החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל המערבי מניינים רבים לתפילת מנחה עד לשקיעת החמה. כתבנו בנצי לזרוביץ' מציין כי כוחות גדולים של משטרה ומשמר הגבול מאבטחים את הבאים לכותל, והכניסה לאזור העיר העתיקה.